אז חשבתי ככה לבחור איזושהי סוגיה בצורה נקודתית, סוגיה מאוד חשובה, שהיא סוגיה נקודתית אבל מאוד מאוד עקרונית. הגמרא אומרת במסכת שבת, מתארת את המציאות הבאה. שואלת הגמרא כך: יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן ברבי אלעזר. ישבו רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן רבי אלעזר. וכמיבא אליהו ושאלו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת. זה שאנחנו יודעים שיש בשבת 39 אבות מלאכה. כנגד מי? מה המקור לזה? תרף נראה מה נפקא מינה עלינו. הנושא שלנו, כפי שכתבנו, זה איך מכריעים בספקות. איך אנחנו יכולים להכריע בספקות בחיים. אז אם כן, כאן יש ספק. 40 חסר אחת, כנגד מי? מה המקור לכך שישנן 39 אבות מלאכה? עונה הגמרא, אמר להם רבי חנינא בר חמא, רבי חנינא בר חמא שמע אותם, את שני רבי יונתן, ואמר להם, כנגד עבודות המשכן. כלומר, היות ויש 39 עבודות במשכן שהותרו בשבת, אז המלאכות האלה שהותרו בשבת הן בעצם כנגד 39 מלאכות שהן בעצם נאסרו בשבת רגילה. אז בעבודת המשכן, בבניין המשכן, העבודות האלה הותרו, ואילו בשבת, בשבתות שלא קשורות לעבודת המשכן, המלאכות האלה נאסרו. אז אם כן, מה המקור ל-39 אבות מלאכה בשבת? עבודות המשכן. שבעבודות המשכן היו למתת מלאכות. טוב. אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, אתה אומר, רבי חמא, רבי חנינא בר חמא, שהמקור ל-39 אבות מלאכה בשבת הוא מקור עבודות המשכן. הכל מתחיל מעבודות המשכן. הרי אני שמעתי, כך אמר רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה. אני שמעתי הסבר אחר. מאיפה אנחנו יודעים ש-39 אבות מלאכה נאסרו בשבת? כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. בוא נספור כמה פעמים כתובה המילה מלאכה בהטיות שונות בתורה. אז זה לפעמים כתוב כמלאכה, לפעמים מלאכתו, לפעמים מלאכת. סך הכל, 40 חסר אחת, 39. אז אם כן, מאיפה אנחנו יודעים 39 אבות מלאכה? מזה ש-39 פעמים כתוב בתורה, כתובה בתורה המילה מלאכה בהטיותיה השונות. וכאן שואלת הגמרא שאלה מזעזעת. וזה הנושא שלנו. באי רב יוסף. אמר רב יוסף, שאל רב יוסף, את רבי יונתן ברבי אלעזר, שאמר בשם רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה. תגיד, אם אתה אומר ש-39 אבות מלאכה, זה כנגד המילה מלאכה בהטיותיה השונות שנאמרו בתורה, מה אתה עושה עם הפסוק הבא? באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ממניין ההוא או לא? כשהכתוב מתאר שיוסף היה בבית פוטיפר, שם הכתוב אומר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. האם הפסוק הזה הוא ממניינה או לא? הגמרא מסבירה אחר כך, שסך הכל ישנם 40 פסוקים בתורה שכתובה המילה מלאכה. וההתלבטות הייתה בין שני פסוקים. בין והמלאכה הייתה דיים, שזה אולי פסוק שמסכם את כל המלאכות, אז אי אפשר ללמוד מכאן כי זה פסוק סיכומי. או ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. בכל אופן, שואלת הגמרא, והמסקנה שם היא תיקו. שואלת הגמרא, שואל רב יוסף, כשהתורה מספרת על יוסף שבא לעשות מלאכתו, האם זה חלק מהמניין או לא? אני רוצה לתרגם את זה לתרגום פשוט. האם כשהתורה מתארת שיוסף בא לעשות מלאכתו, הוא הלך לעשות מלאכתו ממש, כלומר מלאכה בבית פוטיפר, נגיד לבשל, לגעץ, לא יודע מה, או חס ושלום, הוא בא לשכב עם אשת פוטיפר? מה זה המלאכתו שם? על איזה מלאכה בדיוק מדובר? בואו נעשה את החשבון. אם ישנם 39 מלאכתו בלי המלאכתו הזה, אז אוי ואבוי. אז כנראה המלאכתו הזה זה לא מלאכה ממש, אלא המלאכתו הזה זה כנראה בא לשכב עם אשת פוטיפר. אבל אם יש 38 בלי המלאכתו הזה, אז הצלנו את יוסף. אז יוסף הצדיק חס ושלום יבוא לחתום אשת פוטיפר? מה פתאום? זאת שאלה חמורה מאוד, השאלה של רב יוסף. באי רב יוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא או לא? אני רוצה רגע לפני שנראה את התירוץ של הגמרא, שהוא מסקנת הגמרא, איך היום היו עונים על שאלה כזאת בבית המדרש? נגיד היום הייתה נשאלת השאלה הזאת, איך היו עונים היום?
אני לא הבנתי למה הוא חייב
יש דרשה, יש דרשה בחז"ל שיבוא לעשות מלאכתו, שרצה לשכב עם אשתו של פוטיפר, ונדמתה לו, נתגלתה לו דמות דיוקנו של אביו, של יעקב, ופרש מהאיסור. מלאכה בלשון חכמים, בלשון התורה וחכמים, נקראת תשמיש המיטה. זה ביטוי כזה. איך היום הייתה נשאלת שאלה כזאת, איך היום היו מגיבים לשאלה שהייתה נשאלת בבית המדרש, לשאלה כזאת? נגיד שרבי יוסף היה בבית המדרש, הוא אומר, רגע, מבאי רבי יוסף? באי רבי יוסף, תגיד, המלאכתו הזה זה מלאכתו ממש, או בא לשכב עם אשתו פוטיפר? איך היום היו נעים על שאלה כזאת? אני לא שואל שאלה רטורית, אני רוצה תשובה. מה? היו זורקים אותו מבית המדרש. רב יוסף? אתה לא מתבייש? לעלות אבא אמינה שיוסף הצדיק בא לשכב עם אשתו של פוטיפר? השתגעת? ודאי שזה מלאכתו ממש. איך אתה בכלל מעלה את זה כספק? איך אתה בכלל מעלה את זה כאפשרות? זה מה שהיו מגיבים. תראו איך הגמרא מגיבה. אחרת לגמרי. אמר לאביי, אז אם כן שואל רב יוסף, באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא או לא? עונה הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף. אתה יודע? יש לי פתרון לשאלה שלך. אתה יודע מה הפתרון? ולתי ספר תורה ולמני. נביא ספר תורה ונספור. אם יש 38 בלי זה, ברוך השם, יוסף ניצל. אם יש 39 בלי זה, אז יש לנו בעיה חמורה עם יוסף. בוא נביא ספר תורה ונספור. התשובה יותר מזעזעת מהקושייה. להביא ספר תורה ולספור? אמר רבא בר חנה, זה מופיע בדף שלפניכם בגמרא למעלה. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעו. לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה וספרו כמה פעמים מלאכתו יש בתורה. טוב, אחר כך שואלת הגמרא, אמר לי, כן אמרו, אמר לי, קיקה מספקה לי, אמר רבי יוסף, מה היה הספק שלי? בשום תכתיב, והמלאכה הייתה דיים. ממניין ההוא או לא. והיה כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס, עוד אם אבוא הבית לעשות מלאכתו ממניין ההוא. והיה מלאכה את הדיים, אחי כי אמר, דשאלים לעבדת, אולי זה פסוק מסכם. עונה הגמרא תיקו. אני רוצה להתמקד רק בנקודה אחת בסוגיה הזאת, יש כאן אין היה ארוך וחשוב, רק בנקודה אחת. מה היה הספק של רב יוסף, ומה היה הפתרון של אביי? למה אביי לא השתיק את רב יוסף ואמר לו, תתבייש לך רב יוסף? אתה מעלה על דעתך שיוסף בא לשכב עם אשת פוטיפר? מה פתאום? ודאי שזה ממניינה. ודאי שיש 38 מלאכה בלי המלאכתו הזה, והמלאכתו הזה זה מלאכתו ממש. אז אם כן, 39 אבות מלאכה מניין, שכתוב 39 מלאכה בהטיות שונות בתורה, כשאחד מהם זה המלאכתו הזה. אבל זה לא מה שהגמרא עונה. אביי עונה תרוץ אחר לגמרי. אביי עונה שהביאו ספר תורה והתחילו לספור. אני מתאר לעצמי שהיו במתח במרכאות. בזמן הספירה.
זאת אומרת שהבעיה לא פוסל.
מה?
זאת אומרת
שהבעיה לא פוסל. הבעיה לא פוסל את האפשרות שהמלאכתו הזה הוא לא מלאכתו ממש. מדהים, לא? מדהים. אסור לשכוח, אנחנו מדברים על יוסף הצדיק. אז אנחנו נלמד, אין היה אחד שהוא עקרוני מאוד מאוד, יש לו השלכות חשובות ביותר על כל החיים שלנו ובטח על התקופה שלנו.
אם היה בא, נגיד, אם היה בא לבית המדרש, היה אומר, או מעלה סברה כזאת, אני מניח שהיו שואלים. בסדר, אז למה התורה
תורכת לספר
לנו שהוא לא, הוא לא
היה
מעוניין
בה?
הרי זה מה
שקשור להמשך. תלו, יש דעה בגמרא, שיוסף באמת רצה לעשות מה שרצה לעשות עם אשת פוטיפר, ונתגלתה לו דמות יוקנו של אביו. נקרא לך אולי רש"י אחד שמובא כאן. הוא מסייע למאן דאמר במסכת סוטה, לעשות צרכיו נכנס לשכב אימה, אלא שנראתה לו דמות יוקנו של אביו, ואמר לו, עתידין אחיך להיכתב על אבני האפוד, רצונך שימחה שמך מביניהן?
אבל יש זה, אבל יש אחרי זה, הוא אומר בעצמו, שהוא לא...
יאיר, למה אנחנו מפלספים? אני לא רוצה להזכיר שמות של רבנים מהדור הזה. תחשוב על הרבנים הכי גדולים בדור הזה. יש אבא אמינה, אם שכבו חס ושלום, עם אשת איש, גויה. מי שהיה מעלה ספק דבר, על דבר כזה בכלל. היו זורקים אותו בכל בתי המדרש ומתאים עליו חרמים ונידויים. יש לך אלף להאמין על דבר כזה? למה אנחנו מתפלפלים עם האצבע? איך בכלל אפשר להיות אתה ואמינה כזאת על יוסף? זאת הקושייה. והפתרון של הבעיה הוא פתרון עוד יותר מבעיל. הביאו ספר תורה ומנו. אני הייתי אומר ככה, אם אני הייתי שם בבית המדרש, כביכול מה הייתי עונה? מה פתאום? ודאי שזה מלאכתו ממש. ואם יצא 38 בלי זה, נפתור את הספק הזה. כבר נמציא איזה תירוץ. אל תדאג. אנחנו נפתור את הספק שחס ושלום לא יעלה על הדעת בכלל. שיוסף בא לשכב במשל פוטיפר. ואם נגלה בסוף רק 38 וזה 39, נמצא 39, אבל העיקר להציל את יוסף. ככה היו מתנהגים, ולכאורה בצדק, נכון? אנחנו רוצים שזה יהיה חלק מה-39. שלא יהיה אבא אמינה, שיהיה 38 חוץ מזה, שלא יהיה 39 חוץ מזה. כי אם יש 38, כי אם 39 חוץ מזה, אז המלאכתו פה הוא מלאכתו אחר לגמרי. הוא לשכב עם אשת פוטיפר. תשמיש על מיטה, זה מלאכתו. ברורה החומרה של הקושייה והחומרה של התירוץ של הבית. זה מפתיע, לא? מפתיע מאוד. טוב, אז אנחנו נלמד היום קטע קטן מעין היה בעמוד 9 שלפניכם, פסקה ז'. נראה כמה נספיק. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. הרי אנחנו הגדרנו את הנושא היום, כיצד מכריעים בספקות בחיים. איך אפשר להכריע ספקות? אומר הרב כאן יסוד גדול מאוד. נקרא אולי את כל הפסקה, את כל החלק הזה של הפסקה הזו. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. הקבלה, המחקר, הניסיון. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, יבוא לנו המחקר לעזרה, ויפיץ קרני אורו בדרכיו הקרובים והרחוקים. הכל לפי הנושא. ובמקום שגם המחקר יצר לו, ולא יוכל להביא יד החוף המובטח, תופיע לנו הקבלה הנאמנה, מסוד אלוה על ישרים, להביע לנו חדוות צפונות ופלאות חוכמה. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. על כן, לא נשית פנינו למחקר רעיוני במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט. ולמדנו מזה גם כן, שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שמה, כי במה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. בואו נלך רגע למקום אחר. בסדר? הקדוש ברוך הוא נתן באדם שלושה, נתן לו שלושה כלים להיפגש דרכם עם המציאות. בואו נקרא לכלים האלה במילים פשוטות. נתן לנו חושים, אנחנו יכולים להיפגש עם החושים, להיפגש עם המציאות דרך החושים. נתן לנו שכל, אנחנו יכולים להיפגש עם המציאות דרך ההיגיון. נתן לנו תורה, אנחנו יכולים להיפגש עם המציאות דרך מה שהתורה אומרת. עכשיו, מה בדרך כלל אדם חושב? בטעות. שאם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכל, אז החושים זה קטן עליו. אני אפגש עם המציאות דרך החושים? מה פתאום? אם אני יכול להבין את הדברים דרך ההיגיון, עדיף שאני אפגש עם הדברים דרך השכל. נעבור עוד קומה, נעלה עוד קומה. אם הקדוש ברוך הוא נתן תורה, אז אני צריך להיפגש עם הדברים דרך התורה. מה אני צריך להיפגש עם הדברים דרך השכל והחושים? זאת התפיסה הפשוטה. ניקח דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים. כשאני שואל, למשל, מה זה? אז אפשר לענות שלוש תשובות שונות ששלושתן אמת. מה זה? גוף פלסטיק המכיל דיו, הנקרא עת, כותבים איתו על דף. נכון. זה מה שרואות עיני הבשר. זה מה שרואה, זה המפגש לחוש הראייה. כשאני שואל את עיני השכל, מה אתה רואה? אני רואה מולקולות אטומים, אלקטרון, פרוטון, תנועה וכו'. עיני השכל אומר אמת. עיני השכל. כשאני שואל את עיני הנשמה, מה את רואה? אני רואה אינסוף אלוקי, המופיע בתוך החומר הסופי ונותן לו חיים. מחיה אותו. נכון, זאת התשובה שאני במכון מי? ברחוב עונים, עיני בשר. גוף פלסטיק המכיל דיו. באוניברסיטה עונים, מולקולה אטום. במכון מאיר עונים, אינסוף אלוקי. זה מה שאני רואה. עיני הנשמה. עכשיו אם אנחנו נצייר את זה ציור יותר נכון, זה לא שלושה מעגלים או שלושה קווים שאין ביניהם קשר, אלא אותה התשובה תופיע בחוץ במסגרת החוש, תופיע יותר פנימה במסגרת השכל, ויותר פנימה במסגרת הנשמה. זו אותה התשובה בדיוק, אלא כל השאלה באיזה רמה אני מסתכל. לא יישא אדם עד שירנה, אישה אדם עד שירנה, שמה תתגנה עליו. חשוב מאוד לבדוק את הדברים דרך החושים. לא שזה, לא שזה הכי חשוב, אבל זה חשוב. ב' צריך לבדוק דרך השכל את ההתאמה, את ההשלמה של האישיות, תכונות, כיוון חיים וכו'. ג' צריך להיות איזשהו משהו שהוא פנימי מאוד של זרימה נשמתית כזאת מעולם הנשמות. כלומר, המפגש שלנו עם החיים הוא עובר דרך שלושת הכלים האלה. המפגש החושי הוא המפגש החיצוני. המפגש השכלי הוא יותר פנימי, והמפגש הנשמתי הוא המפגש יותר פנימי. עכשיו, הנטייה שלנו הרבה פעמים, כמי שמשתדלים להיות שייכים אל העולם הנשמתי, זה לפתור ספקות דרך המפגש עם הנשמה. מילים פשוטות, הרב קורא לזה כאן קבלה. בואו נראה מה כתוב בתורה. עכשיו בואו נראה את הבמים של הרב פה. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. כשאנחנו נמצאים מול ספקות, אנחנו יכולים להתיר את הספק הזה בשלושה אופנים. שלושה דרכים. אופן אחד, הקבלה. קבלה הכוונה, מה קיבלנו במסורת מהתורה? מה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו? ב', המחקר, כלומר השכל ההגיוני, בוא נחקור ונראה מה השכל אומר. ג', הניסיון, בוא נבדוק בעיני החוש, בוא נראה מה ניסיון החיים מוליד. בוא פשוט נשפוט את ההיסטוריה, נשפוט את המציאות, נראה מה המציאות לימדה אותנו, ועל פי זה נכריע את המציאות. נו, עכשיו מה אנחנו חושבים? שהיות והחוש, הניסיון, זה המעגל החיצוני, והקבלה, הנשמה, היא המעגל הפנימי, אז כשאנחנו נמצאים מול ספקות, כדאי לפתור את הספקות מיד דרך הנשמה. הוא אומר רב, הפוך בדיוק. שימו לב. אם הקדוש ברוך הוא ברא את שלושת הכלים האלה, שדרכם אנחנו יכולים לשפוט את המציאות ולהכריע ספקות, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש גם בכלים היותר נמוכים. הרי הקדוש ברוך הוא לא ברא את החושים לחינם. הקדוש ברוך הוא הרי לא ברא את השכל לחינם. אז בדברים שניתנים לפתרון על ידי החוש, אסור לי לפתור את הספק על ידי השכל, כי החוש יביא אותי למסקנה של השכל. אסור לי לפתור את הספק על ידי הנשמה, כי החוש כבר יביא אותי למדרגה, לפתרון של הנשמה. במקום שהחוש נתקע וצדדים לפה וצדדים לפה, ניסיון החיים אומר א' או ב', אז אני צריך לפנות אל השכל, אל ההיגיון, ואז ההיגיון יפתור את הספק. במקום שגם ההיגיון הוא שקול, כי יש צדדים לכאן ולכאן, לכאן. לכאן, לכאן ולכאן, אז אני הולך לנשמה. תראו מה אומר הרב, בואו נקרא טיפה. מחקר, שכל הגיוני. חקירה.
אין מצב שזה כבר כותב
את תורת כנשמה? ודאי שיש דברים, אבל אני לא צריך להגיע לשם. למה לאמץ את הנשמה? למה צריך להגיע למה לאמץ את הקדוש ברוך הוא כשאני יכול לפתור את העניין בעצמי? מה? מסורת זה קשור לקבלה. קבלה. זה קיבלנו במסורת. שימו לב, הנה בואו נקרא, הרב כאן, המילים כאן ברורות. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק, הקבלה, המחקר, הניסיון. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, כשהניסיון לא יכול לפתור את הספק, אז יבוא לנו המחקר לעזרה. הרי זקן, אדם זקן, זה לא רק זקן החוכמה. אדם זקן זה אדם זקן, אדם זקן פיזית, אדם שעבר הרבה חוויות בחיים, וניסיון החיים לימד אותו הרבה דברים, אוניברסיטת החיים. אדם מבוגר הוא בחינת חכם, כי ניסיון החיים לימד אותו כל מיני דברים על עצמו, על החברה, על העולם וכו'. אז במקום שהניסיון שהמפגש עם המציאות דרך החושים לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, אז יבוא לנו המחקר לעזרה. אז אנחנו נפנה לשכל, והשכל בשיקולים ההגיוניים שלו, לכל הצדדים, יפתור את הספק. ויפיץ קרני אורו, השכל, בדרכיו הקרובים, ההשלכות הקרובות, המשמעויות והרחוקים, הכל לפי הנושא. ובמקום שגם המחקר יצר לו, שגם השכל ההגיוני לא יודע להכריע כי יש כמה צדדים, ולא יוכל להבינו עד החוף המובטח, תופיע לנו הקבלה הנאמנה מסוד אלוהי על ישרים. אז תופיע הקבלה. להביע לנו חדוות צפונות ופילות חוכמה. והנה המשפט שבשבילו אנחנו נפגשים הבוקר. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, צפון כלומר יותר פנימי, יותר נקרא לזה אלוהי אפילו, חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. על כן לא נשית פנינו למחקר רעיוני, במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט. דברים שניסיון החיים יכול לפתור את הספק, לא נלך אל השכל ההגיוני. וכן הלאה, לקומה הבאה, ולמדנו מזה גם כן, שדברים שאפשר להבין בשכל הגיוני, לא נלך אל המסורת והקבלה. ניקח את זה לכיתת אמונה, דברים שאני יכול להבין בשכלי, אני לא אגיד, זה קבלה, קיבלנו מסיני. לא, אתה צריך לחקור, אתה צריך להבין. וכן בכלל ביחס למציאות בעולם. ולמדנו מזה גם כן, שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שם. מדוע? כי במה שיש מקום להגיע בביתך בכוח אחד, אם יש ספקות שניתנים לפתרון בכוח אחד, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה וחד משמעית. הסכסוך הערבי, הישראלי-ערבי. איך פותרים את הבעיה עם הערבים בתוכנו ומסביבנו? איך אנחנו מנסים לפתור את הבעיה? על ידי חקירה, נכון? כלומר, יושבים אנשים חכמים ומנסים לנתח את הסוגיה ומגיעים לכל מיני מסקנות. במצב שבו אתה פשוט צריך להסתכל על ההיסטוריה, זה הכל. האם יש עם מי לדבר ולעשות שלום? תבדוק רק דבר אחד, מה קרה ב-15 שנה האחרונות מאז הסכמי אוסלו, זה הכל. לא צריך להגיע 200 שנה אחורה וגם לא 2000 שנה אחורה. מספיק להסתכל על ניסיון החיים. מה קרה כשוויתרת? איך פירש את זה האויב? מה היו ההשלכות המעשיות? האם האויב הזה רוצה לעשות שלום באמת? אבל כשיושבים אנשים שחלטנים בחדר ממוזג ומנסים לפתור את הספק דרך ההיגיון, ומגיעים למסקנה שאם אנחנו נשנה את הדרך לכאן או לכאן, המפה הזאת, המפה היא, השיטה היא, השיטה היא, כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות, לא נגיע לשום מקום. ניסיון החיים מתפוצץ לנו בפנים. תרתי משמע לצערנו הרב. כלומר, דברים שניתנים לפתרון, ספקות שניתנות לפתרון, שניתנים לפתרון, בכוח הניסיון, הקדוש ברוך הוא לא יאפשר להגיע לפתרון הספק בכוח השכל. וכשאדם יחשוב בשכלו קצת לפתור את הספק, כשהוא יכול לפתור את הספק מתוך הניסיון, הקדוש ברוך הוא לא יאפשר לו להגיע לתשובה הנכונה מתוך השכל. ואז הוא יגיע לטעויות, והוא ישלם על זה מחיר. אנחנו חיים בתקופה שמצד אחד היא מאוד שכלתנית, היא מאוד טכנולוגית. באלף השני פתחו מענות החוכמה, השכל תופס מקום מאוד מרכזי. ובני אדם, לצערנו הרב, לפעמים מזלזלים בחושים. או שלפעמים כל כך מביאים לידי מקום את החושים בצורה הכי נמוכה שלהם. הכי בהמית שלהם, הכי שפלה שלהם. לא מגלים את החושים בצורה הנכונה. לא מגלים את החושים כפתרון ספקות אמיתי. קרי ניסיון חיים. אלא מגלים את החושים בכל מיני תאווה וכדומה. ובורחים אל השכל. אז אדם חי באיזה מין מציאות מעובבת כזאת, שמצד אחד באלף השי יפתחו מענות החוכמה, אז מצד אחד השכל, יש אם אפשר לומר, התחזקות מאוד מאוד גדולה של השכל האנושי, ואדם נותן מקום מאוד גדול לחוכמה האנושית. אין ספק היום שהדבר שמיוצא הכי הרבה בעולם זה חוכמה. הייטק, כן? מה האדם מייצא היום? חוכמה. פעם מכרנו תפוזים, היום מוכרים חוכמה. אז מצד אחד השכל התעלה מאוד, מצד שני, החושים לא יוצאים אל הפועל בצורתם המתוקנת, ויוצאים בצורה מאוד נמוכה. ואז אנחנו מגיעים לקלקולים כפי שאנחנו מגיעים אליהם. מה אומר רב יוסף? באי רב יוסף, תגידו, המלאכתו הזה, זה מלאכתו ממש, או מלאכתו אחרי חס ושלום? אני לא אביי חביבי. נכון שהתשובה היא שזה לא מלאכתו אחרי חס ושלום, זה מלאכתו ממש. ונכון שהשכל היה אומר, מה פתאום, יוסף הצדיק? ודאי הנשמה אומרת, מה פתאום, יוסף הצדיק? צדיק יסד עולם. אבל אני אומר, אביי רוצה לענות לרב יוסף דווקא ברמת החוש, כדי ללמד אותנו שצריך לפתור ספקות שניתנות לפתרון על ידי ניסיון, מה אומר אביי? בוא נביא ספר תורה ונספור. בוא נתחיל לספור, בוא נבדוק ברמת החוש, ברמת הניסיון, ברמת המציאות. בוא נתחיל לספור, 1, 2, 3, 4. הנה, זה 39, הכל בסדר, ברוך השם. לא שאי אפשר היה לפתור את הספק דרך השכל ודרך הנשמה. היה אפשר, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתור את הספק דרך החושים. ואני אומר עכשיו משפט שאולי משהו מהרב. אם אביה היה עונה לרב יוסף, מה פתאום אתה מעלה על דעתך, מבחינת השכל, מבחינת התורה, שיוסף עשה מה שעשה, ולא היה פותר את הספק דרך החושים, אז הוא היה חס ושלום, הייתה נוצרת איזו בעיה חדשה, שבאמת אי אפשר היה להוציא את יוסף מהסיטואציה הזאת. היינו חז ושלום במרכאות מפילים את יוסף. כי דבר שניתן להיפטר בדרך החוש, לא ניתן להיפטר בדרך אחרת. האמת שהשכל והנשמה זה אותו המהלך בדיוק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתור את הספקות דרך החושים. אז תביא ספר ונספור, אומרת הגמרא. אמר לאביי לתי ספר תורה ולימלי, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה ומנאום. זה בא ללמד אותנו יסוד גדול, שבדברים שניסיון החיים יכול לפתור את הספק, אנחנו לא פונים אל השכל, למרות שהשכל ייתן את אותו פתרון. אבל אם זה יכול להיפטר על ידי הניסיון, השכל לא ייתן את הפתרון. וכדאי לנשמה. בבקשה.
למה אי אפשר לפתור את זה בכוח אחר?
כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את החושים לחינם. הקדוש ברוך הוא ברא את החושים כמו שהוא ברא את השכל. הוא ברא את השכל כמו שהוא ברא את הנשמה. אז אם יש ספקות שניתנים לפתרון על ידי החושים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בכלים האלה. הנה, בוא נראה, הרב מעריך, הנה, בוא נראה שנייה אחר. אחת, הרי מה מדובר כאן? כאן מדובר על ספק של תורה, נכון? המלאכתו הזה, איזה מלאכה זה? אומר הרב, אמנם הספקות בדברי תורה הם הנכבדים לנו. ספק בדברי תורה זה ספק רציני. זה א', מה האמת, ב', מה התוצאה המעשית. בין מצד עצם ידיעתם, כלומר, מה האמת כאן, בין מצד ההשתדלות עצמה שמכניסים אותנו להשתדל יותר במעלה של תורה. כלומר, עצם ההשתדלות של פתרון הספק היא עצמה יוצרת את החיבור הפנימי בינינו לבין התורה. על כן צריכים אנחנו להיזהר לבלי נאמר, כיוון שההשתדלות בעצמה היא תכלית נאה, על כן למה נחפש לנו דרכים הקלים כדרך הניסיון? נעמיק במלאכה הכבדה של החיפוש ההגיוני. כלומר, סיבה אחת לפתור ספקות דרך ההיגיון, זה כי א' צריך להגיע לאמת בתורה, וב' העמל ההגיוני מחבר אותנו לתורה. אז אולי את הספק הזה צריך לפתור דווקא דרך ההיגיון? כי דווקא העמל השכלי, החפירה בבית המדרש, לימוד התורה והעמקה השכלית, הוא דווקא זה שיוצר את החיבור הפנימי בין האדם לבין התורה. אז אולי פה היינו צריכים דווקא לברר דרך השכל. זה צד אחד. זאת היא טענה מעבר אחד. מצד שני, ויש מי שיוכל לטעון, כיוון שטובה היא נחלת אומן או אומן ואמונת חכמים, על כן נבוא לקבל את הפתרון בקבלה. כלומר, כאן בספק התורני הזה היו שתי סיבות למה לנסות לחפש את הפתרון בשכל, כי דווקא החקירה השכלית ייצור את הקשר הנפשי עם התורה, ולמה לחפש את הפתרון בנשמה, כי דווקא הקבלה והמסורת ייצור אצלנו אמונת חכמים. זה מה שהיינו מצפים שיהיה. או בוא נפתור את הספק דרך השכל, או בוא נפתור את הספק דרך הנשמה. אומר הרב, אמנם לא וזה, לא זה ולא זה יצדקו. כי רק במקום שאין האמת הניסיוני נכון לפנינו, אז יצא פרי תועלת מההשתדלות לבקש עצה ממרחק. ואז ההשתדלות מצד עצמה משובחת היא. וכל חכם לב יבין, כי עצם זה שאי אפשר לפתור את הספק דרך הניסיון, זה מראה שכבר הוא מצפה שנעמיק יותר. יש כאן סוד. וכל חכם לב יבין כי יש כאן סוד אלוקי, שישאיר עבודת עיון זאת לפרק זה ולאישים הללו. דרך השכל או דרך הנשמה. אבל כשיש מקום לבוא אל המבוקש על ידי ניסיון, לא ישאירה כאן העצה האלוקית דרך להשפעת הרעיון מצד כוח הספק, שיבוא רק מרפיון ידיים ועצלות. על כן, גם אם יאמר אדם להשתמש בזה בדרך המחקר, לא יצליח. והענפים השכליים שיצאו מזה, לא יהיו נטועים על פלגי אמת תורת אמת. למה? לא, אין מצב, אוקיי, זה ודאי מקביל. לא שאין מצב, לכן ציינו את זה בשלושה עיגולים, זאת האמת, הנה החץ. זה אותו החץ בשלושת הרמות. אבל הדרך שלי להגיע לחץ הזה, היא דרך החוש. החוש לא סותר את השכל ולא סותר את הנשמה. אבל הדרך המעשית של לפתור את הספק, היא דרך החוש.
זאת אומרת, שאתה לא תוכל להגיע לדי
ה... אני לא אוכל להגיע ברמה המעשית. אבל כשנגיע לפתרון על ידי החוש, זה גם יהיה הפתרון על ידי השכל והנשמה. אני לא צריך להגיע לפתרון הזה על ידי השכל והנשמה, כי זה אותו פתרון. אבל הוא יצור ציור תיאורטי שהייתי רואה את הפתרון בשלושת הרבדים, זה היה אותו פתרון. זה לא שזה שלושה פתרונות שונים. זה אותו פתרון בדיוק. אלא הכלי שדרכו כרגע אני צריך לעבור הוא כלי החוש. הוא כלי הניסיון ולא כלי השכל. וכו'. על כן, כאשר השכל פועל את פעולתו במהלך תמידי, אין ראוי לאחרו מאומה. למען לא יבנה ציוריו בין כך על יסוד ראוע. כי אם לבררו באותו הבירוע מוכן או לפי עניינו ואותו דבר הניסיון. על כן כאן, שהניסיון יוכל לברר את השאלה. כלומר, בוא נביא ספר תורה ונספור כמה פעמים כתוב מלאכה. לתי ספר תורה ולמנה. ולא תאמר, אין הזמן מוכשר לעבודת ניסיון כזאת, הקשה. ובין כה וכה נשתמש בדרכי השערה ומחקרים עיוניים. לא כן שנינו. לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. כלומר, סיכום, להראות חביבות המאורה שהביא את הבירור הניסיוני הוודאי, ולהורות לבל ניתן לשכל להתעסק בציורים שלא נוצרו בעדו. המצבים האלה, הקונפליקטים האלה, הציורים האלה, לא נוצרו כדי שהשכל יפתור אותם. הם נוצרו כדי שהחוש יפתור אותם. והחוש יפתור אותם כפי שהשכל היה פותר אותם. אבל לא צריך להשתמש בשכל. ולהורות לבל ניתן לשכל להתעסק בציורים שלא נוצרו בעדו, כיוון שיש בירור גלוי. יוצא לפי זה, שכשאנחנו באים להכריע ספקות, אנחנו יודעים שהחוש, השכל והנשמה, הם יפתרו את אותו, את אותו פתרון. אנחנו צריכים לברר, אם יש דברים שניסיון יכול לפתור אותם, לא צריך בשביל זה, אפשר לומר, לאמץ את כלי השכל האלוקי. הקב"ה לא ברא את החוש לחינם. ואם השכל, ואם החוש לא יכול לפתור את הספק, ניסיון החיים לא יכול לפתור את הספק, בואו נלך אל השכל ולא נגיע לנשמה. ואם אין פתרון, אז נלך אל הנשמה. בבקשה. רק שנייה, הוא הצביע, כן.
זה לא מתוק, אבל ניסיון לחיים, הם באו וספרו.
זה ניסיון מה? זה ניסיון מציאותי. זה מציאות, יחסית זה מציאות. דרך אגב, אני הייתי חושב שאולי הרב היה, כן, היה יכול, אם אפשר לומר, למקם את כל הסוגיה הזאת רק בספקות של תורה. אבל הרב לא אומר ככה. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. כל ספק. כל סוג של ספק. אני חושב שאדם בוגר יודע שהדבר הזה הוא מאוד נכון. ניסיון החיים הרבה פעמים יכול ללמד אותך הרבה דברים. אדם מכיר את עצמו למשל, לפעמים דרך ניסיון החיים, של דברים שהוא הצליח בהם יותר, הצליח פחות, הוא מכיר את עצמו, והוא לא צריך עכשיו לעשות עם האצבע. אולי אני כזה, אולי אני כזה, אולי אני כזה. פשוט, תסתכל על ההיסטוריה שלך, ותגלה מי אתה. לא אמרנו שצריך רק להסתכל על ההיסטוריה, אבל הרבה פעמים אנחנו מתוך שאנחנו חכמולוגים, במחאות, ומתוך שאנחנו מאוד רוחניים, אנחנו מדלגים על הרובד הראשוני. ואולי זה מה שקורה היום לחברה הישראלית, בכל מה שקורה בסכסוך הישראלי-ערבי. ככה אני מסביר את זה, אחד ההסברים שאני מסביר לעצמי. שמדלגים על החוש ומחפשים את השכל. ויש כאלה שבורחים על הנשמה. אז בכלל הרי הכל בסדר, כי בסוף הכל יסתדר. בבקשה, כן.
אבל אם יש סתירה, כאילו, זאת אומרת, יש ספק שבמישור במישור החיצוני, או נגיד החושי,
אז עולים פנימה.
אתה לכיוון מסוים, אבל בשכל אתה היית פותר אותו לכיוון אחר.
אז עולים פנימה. אם יש ספק, אם הספק לא יכול להיות מוכרע על ידי החוש, עולים קומה. אם הספק לא יכול להיות מוכרע על ידי השכל, עולים קומה.
ויש מציאות כאילו שיש מחלוקת,
כאילו שיש סתירה. אני אגיד את זה אולי בצורה, אני אגיד אולי בצורה ברורה. בוא ניקח דוגמה של חיי נישואים, בסדר? של אחראים אם מתחתנים. לא יישא אדם עד שאישה, לא יישא אדם אישה עד שיראנה שמא תתגנה עליו. אדם לא יכול שתתגנה. היא תהיה מגונה בעיניו. אדם לא יכול להתחתן עם אישה, איש לא יכול להתחתן עם אישה, אם היא מגונה בעיניו. זה הגדר. כל קלה צריכה להיות נאה בעיני חתנה. אם היא לא נאה בעיני חתנה, הוא לא יכול להתחתן איתה. אבל באופי אנחנו כל כך מתאימים. והאישיות כל כך דומה. וכיוון החיים הוא כל כך טוב. נכון, יש רק בעיה אחת. שמבחינתך היא מגונה. אז תעצור את זה עכשיו. ואל תגיד אחרי החתונה הכל יסתדר. כי אחרי החתונה זה לא יסתדר. מניסיון של אנשים לצערנו הרב. זה לא יסתדר. לא אמרנו שהיא צריכה להיות עכשיו מי יודע מה, אבל אסור שתהיה מגונה. החוש יפתור את הספק הזה. אז אל תגיד, אני מרגיש כאן חיבור מעולם הנשמות. זה סתם אשליה. זה סתם יצר הרע. ואם הרבנים אומרים לך את זה, אז זה עוד יותר חמור. ואני מכיר לא דוגמה אחת ולא שניים שרבנים אמרו ובסוף התגרשו. אז לא שזה חשוב. זה חשוב. זה לא הכי חשוב. לא יישא אדם אישה עד שיראנה שמא תתגנה עליו, זאת הלכה בשכן ערוך. למה? מה זה חשוב? העיקר זה החיבור הנשמתי. העיקר זה החיבור הפנימי. נכון? אבל בעולם שלנו זה מופיע דרך החושים. גם דרך החושים. אז זאת לא הנקודה החשובה ביותר, אבל זאת נקודה שאם זה הגיע למצב של חס ושלום מגונה בעיניו, אז זה בלתי אפשרי. בסדר? במקום שזה לא, יש איזה אינאה, ברוך השם, עכשיו צריך לעלות קומה הבאה. עכשיו כמובן, את זה אי אפשר להכריע בפגישה ראשונה או בפגישה שנייה. לפעמים דברים שרואים מכאן או רואים משם, ודברים לפעמים נראים בצורה אחרת, כמובן.
אז ניסיון בחושים?
רק שנייה, יש כאן שאלה. אם הניסיון מושתת בעיקרו על העבר, המחקר על ההווה והקבלה על הכל, יש מקום להגיע לפתרון מצומצם, אם זה פתרון רק ניסיוני. עוד פעם. אם הניסיון מושתת בעיקרו על העבר, המחקר על ההווה והקבלה על הכל, יש מקום להגיע לפתרון מצומצם, זה פתרון רק ניסיוני. זה לא פתרון מצומצם. זה סוג של פתרון שהוא מגלה לנו את העיקרון. נכון שהחוש הוא מצומצם ביחס לשכל והנשמה, אבל זה מגלה עיקרון. אותו העיקרון שמגלה, מגלה השכל והנשמה, הוא מתגלה דרך החושים. שאלה האחרונה, כי אנחנו צריכים לעצור. הניסיון זה הסוג של החושים. טוב, יש הרבה לאן לקחת את הסוגיה הזאת, סוגיה גדולה ומשמעותית. מה שרצינו רק לחדד, ששלושה כלים להתרת ספק, והכדור ברוך הוא ברא את שלושת הכלים האלה, ושלושת הכלים האלה בסופו של דבר מובילים לאותה נקודה, ובדברים שניתנים לפתרון על ידי כלי ראשון, לא צריך להגיע אל הכלי השני, כי הכלי הראשון כבר יפתור את הספק. וכי אם אנחנו נדלג על הכלי הראשון מתוך זלזול בטעות, אנחנו לא נגיע לפתרונות אמיתיים של ספקות. ולכן פשוט, במציאות היום, למשל מול הערבים, פשוט צריך לקרוא את העיתונים שלפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, חמש, עשרים, מאה, 200 שנה, ופשוט להבין איפה הדברים נמצאים. לא צריך להיות בשביל זה לא איש אמונה גדול, לא צריך להיות בשביל זה איזה פילוסוף, איזה חכמולוג, שיודע לעשות עם האצבע את כל השיקולים השכליים. למרות שזה נכון, ברור שהחוש ההגיוני, שהחוש המעשי, הניסיון, יגלה לנו מה שהשכל אומר ויגלה לנו ודאי מה שהתורה אומרת. אבל לא צריך אפילו להגיע לתורה בשביל זה. מספיק, מספיק החוש הניסיוני.
זה לא מאפשר למציאות להשתנות.
המציאות?
זה לא מאפשר למציאות.
יש דברים שהם בלתי ניתנים לשינוי, כי זה טבע העולם, זה אופי.
אז זה כבר משהו משמעותי.
זה משהו?
זה כבר משהו משמעותי.
ברור, כי בעומק החוש יש נשמה. ברור. כי גם את החוש הקדוש ברוך הוא ברא.
אולי דווקא את הפתרון הזה צריך לקחת למקום הנשמתי.
אני לא חושב שזה סותר. זה לא סותר. זה לא סותר. כשאנחנו רואים את ההלכה, כשאנחנו רואים איך מתנהגים אויבינו, אז אנחנו מגיעים אל המסקנה של עשיו שונא ליעקב, מגיעים אל המסקנה של ישמעאל פרא אדם. אבל לא צריך להגיע אל החשבון הזה מתוך ישמעאל פרא אדם. נגיע מתוך מציאות החיים. נגיע בסוף לאותה מטרה. אבל לא צריך להתאמץ להגיע דרך החשבון הנשמתי. אפשר להגיע דרך החשבון החושי. טוב, יום טוב רבותיי.